טוב, רבותיי, צהריים טובים. אנחנו ממשיכים ב לימודנו הקדוש בתניה. ותוך כדי דברים נעשה גם איזה השלמות של שבוע שעבר, שהיה מן הראוי לעשות התוועדות, ג' תמוז, נגיד כמה דברים תוך כדי. אתם זוכרים שהתחלנו בהתחלה היה, הוא זרק כמה מאמרי חז"ל, אדמור הזקן, שסביבם בעצם הספר נע. המאמר הראשון, זה הגמרא במסכת נידה, משביעים אותו, כשאדם נולד, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, ואפילו אם כל העולם אומרים לך שאתה צדיק, תהיה בניך כרשע. אז מאמר אחד, ומאמר שני, פסוק בספר דברים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וסביב הפסוק הזה הוא, אדמור הזקן הניח, מה קרוב? מה כזה קל? זה מאוד מורכב. עבודת השם, ואתה ישראל, מה השם שואל מימיך כי אם להיראה את השם? זה? למשה רבנו אולי זה קל, אבל לנו זה קשה. והביאור שהוא נתן, זה שבאמת זה קשה להיות צדיק. זה קשה לאדם לוותר לגמרי על המשיכה אל הרע. אלה נשמות של צדיקים, ואולי כדאי טיפה להבין מה ההבדל בינינו לבין הצדיקים. לא שאני רוצה פה לייאש מישהו, כי כבר למדנו את הפרק שבעצם עיקר העניין בעולם הזה דווקא להיות בינוני, נכון? הוא הכוכב של הסרט, הוא הגיבור. הצדיק הוא הבמאי, הצדיק הוא אבל בכל אופן, כדאי לדעת מה ההבדל בין הבמאי לבין השחקן. הרבי זיה, יש לו איגרת נפלאה מאוד, שהוא כותב לנשיא בן צבי. האם שמעתם על הנשיא יצחק בן צבי? שמעתם, כן. שמעת עליו? הנשיא יצחק בן צבי היה אדם מאוד מיוחד, איש מעלה, אדם צנוע, מאוד היה אכפת לו אחדות ישראל, הוא גם היה חוקר. הוא היה חוקר תולדות היהדות. וככה זכה להערכה רבה, לאהבה רבה מאוד בקרב העם. היה אדם יודע ספר, לדוגמה, כשתפסו את אייכמן, אז הוא היה נשיא המדינה. ואחרי שגזרו את דינו של אייכמן, אז אשתו של אייכמן, ורה, הגישה בקשת חנינה לנשיא, בשמו של בעלה. אז הוא ענה, אתם יודעים מה הייתה התשובה שלו? הוא כתב על פתק, כאשר שכלה מנשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. פסוק שאמר מי למי? שמואל לאגג, העמלקי. אז זהו, זה הנשיא בן צבי. הנשיא בן צבי, הוא קיבל את כתר רם צובה, הביאו אותו אליו. בזכותו בעצם יש לנו היום את הכתר חקור, ואפשר להוציא ספרים. אז הרבי כותב איגרת לנשיא.
מי שהביא את הספר, כאילו אמרו לו, תביא את זה רק
רק לנשיא.
שזה לא יגיע לאף בן אדם אחר.
נכון.
בארץ הקהילה אכלה בין
תבע אותו.
הספר הזה חזרה מבן צבי.
כן, והיה דין זה, ונשאר אצלם, יפה. פחם, קראו לו, מרדכי פחם. אז הרבי כותב איגרת לנשיא בן צבי, והוא בעניינים כלשהם של זה, ואז לקראת הסוף הוא אומר לו, יש לי עוד משהו להגיד, עוד איזו תוספת קטנה. מה? הוא אומר, ודאי שמת לב שבתחילת האיגרת לא כתבתי לכבוד הנשיא יצחק בן צבי, אלא כתבתי לכבוד המורם מעם, אהוב לרבים, נחמד ונעים, הרבי היה לו כל מיני תארים, והוא לא כתבתי לנשיא. אז הוא אומר, יכולתי לדלג ולא להסביר, אבל אמרו לי על כבודו, שכבודו רודף אמת. אז אני מרשה לעצמי להגיד למה. למה אני לא קורא לו נשיא? ואז הוא כותב את הדברים הבאים, שכשאתה קורא את זה, אתה מזדעזע. זה בערך ציטוט מדויק. הוא אומר, מיום הולכי לחדר, ועוד קודם לכן. מתי הולכים לחדר? באיזה גיל?
חמש.
לחדר הולכים בגיל חמש, אז עוד קודם לכן. נתתי דעתי, אומר הרבי, על אופן גאולתם של ישראל, באופן שיצדיק את כל הצרות שהיו, שיהיה בבחינת עודך אדוני כי ענפת בי, תשוב ידך תנחמם. כלומר, אומר הרבי, מה שהעסיק אותי בגיל 4 או 5, זה איך תהיה הגאולה, איך היא תיראה באופן שכל הצרות שהיו, החורבנות והפרעות והשמדות, וזה, זה היה לפני השואה כמובן, זה יובן, זה יהיה מוצדק כאילו, הגאולה תהיה באותו ערך. זה מה שהעסיק אותו בגיל 4, אני לא יודע מה העסיק אתכם בגיל 4, מה, איפה המוחין שלכם היו. אני הייתי איפשהו בין השלב הוורבלי לשלב הטרום-וורבלי, כן? זה ש... בין הוצאת המוצץ להכנסת ה... לא יודע מה. הוא מעיד על עצמו. והוא אומר, בין שאר הדברים שאני בחלום שלי זה שיהיה נשיא, מי הנשיא? פסוק ביחזקאל, ועבדי דוד נשיא להם לעולם. ולכן הוא אומר, אני לא יכול להשתמש בתואר נשיא בשביל אף אחד חוץ מהמשיח שיגיע. כך הוא כותב לנשיא בן צבי. אתם מבינים מה ההבדל בין צדיק לבין בן ארבע? ומה הוא שיחק בן ארבע? אתם מבינים את זה? מה היה הציור שלו? איפה הוא מונח? איפה המוחים נמצאים? זה צדיקים. הבינונים הם בני ארבע והם בני חמש, ולפעמים הוא בן 14 והוא מתנהג כמו בן ארבע, ובן 24 מתנהג כמו בן ארבע. אנחנו נאבקים, נאבקים כל הזמן. בסדר, נרגענו בפעם הקודמת כי ראינו שמגיע לנו כנפיים, כנפי דוב. כן? כי עיקר הניסוי הוא האם אפשר לעשות דירה בתחתונים, וממילא הבינוני הוא עומד במרכז הניסוי, אז אנחנו גורמים הכי הרבה נחת לקדוש ברוך הוא. בסדר, אז עכשיו נשאלת השאלה, אז מה קרוב? אתם יודעים, הרבי היה אומר, תמיד אחרי כל השיחה, הוא היה אומר, טובה פעולה אחת מאלף הנחות. מעבירים שיחה, אוי, אוי, תעתה, המצב שלי באמת גרוע, אומר את זה, בלי תעת. פעולה אחת, אתה מסוגל לעשות? זה כן. אנשים אומרים, שינוי גדול, אני לא יכול. אבל פעולה אחת אתה יכול? אתה יכול. תתחיל מפעולה אחת. אז כשאומרים קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבך לעשותו, אנחנו מבדילים בין ההזדהות וההשתייכות שהיא באמת קשה. שאדם עבד על עצמו, עמל על עצמו, שההזדהות הנפשית שלו העמוקה היא עם הקדושה, עם הטוב, עם האור וכו', ולא עם הרע וכו', זה דבר קשה מאוד. שאדם, דבר ראשון קופץ אצלו הרצון להיטיב, לפני שקופץ אצלו הרצון לקחת, זה בסדר, כשאני מגיע לצומת, להגיע למצב שדבר ראשון אני בודק שכולם יכולים לעבור, רק אחרי זה אני, זה צדיק. מבינים? בדרך כלל מה יקפוץ לי? אני, קודם כל אני רוצה לעבור, קודם כל אני רוצה להיות, האגו קופץ, אני קופץ. זה יסוד הרע, שאדם מקדים את עצמו. אז להיות בצורה טבעית, זורמת לגמרי, זה קשה מאוד, זו עבודה גדולה מאוד, וזה הצדיקים. אבל לשלוט על מחדום. מי זה מחדום? מחמוד, אפשר גם להגיד. מחדום. מחשבה, דיבור ומעשה. שלושת לבושי הנפש. על מה אני חושב, על מה אני מדבר, מה אני עושה. לשלוט עליהם, להתגבר עליהם ולהטות אותם לטובה, זה בבחירתנו וזה באפשרותנו. גם אם אני מזדהה, אני מסוגל להתגבר. אני מסוגל להתגבר. מה? ודאי. מה, לא? אלא אם כן, יש לך מחשבות כפייתיות. אז פה יש את משה מאחורי, אתן לך טיפול. אבל... למה לא? מה?
נגיד, עולה לך איזה מחשבה מזעזעת. אוי, פתע הצידה. קורה, לא?
ניצאנו מהקיבוץ, זה ככה הולך בקלות. אבל אז אני אתן לו דוגמה, בסדר? אני אתן, למרות שהדגמנו את זה בעבר, אני אדגים את זה שוב פעם. בסדר? לא יודע מה, קבעת עם חבר שלך והוא איחר. איזה מחשבה ראשונה תקפוץ לך? ראשונה. תופר אותי, בדיוק, בשמירה, הלאה, בדיוק. תופר אותי, בן אדם. היה אפס, הוא אפס ויהיה אפס. נכון?
לא מפתיע.
לא מפתיע. איך חשבתי אחר? זה המחשבה הראשונה שקופצת לי, הטבעית. בסדר? עכשיו, עכשיו אני אומר, רגע, בוא נעשה רגע איזה עבודה. שנייה אחת. בסדר, זה, שמעתי את זה. האם אני מסוגל לייצר לימוד זכות? בצורה אפילו מלאכותית. כן או לא? מסוגל או לא? מסוגל, סבבה. הוא זה, אתה, בסדר? אני עושה איזה מאמץ. עכשיו הצלחתי להיאחז במחשבה הטובה. לא בקלות, אבל הצלחתי. בסוף מגיע החבר, יכול לקרות דבר כזה, נגיד בשמירה, שהוא אמור להחליף אותך ב-4, ובוא נה, 4, 4 ורבע, 4 וחצי, רבע ל-5, אבל אדם לא מגיע. כמה אני יכול ללמד עליו זכות? כמה אני? זה רבע ל-5, אני כבר גמרתי את כל המחסנית. פתאום ברבע ל-5 האפנדי מופיע. כזה מבסוט. אז הוא אומר לך, אחי, אמנם אתה ברשימה רשום עוד 5, אבל אמרתי, אני אפרגן לך רבע שעה לפני. וואלה, תודה, תודה. אני אמרתי לעצמי, אם מישהו יגיע קודם, זה היה אתה. אתה הגבר של הפלוגה. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר. מה?
יש לו גם מחשבה, זה לא יכול להיות. אם אני לא טועה, קראנו בפרקים הקודמים, נכון, שיש שני חדרים, קודם כל קופץ לך השלילי.
יפה.
אז אם אתה מגיע למצב שקודם כל קופץ לך החדר הימני.
השמאלי, השמאלי.
השמאלי, קודם כל קופץ לך, כבר הפך להיות צדיק.
למה? השמאלי זה לא טוב.
הצלחת כבר לכבוש את הימני.
לא, השמאלי זה לא טוב.
לא.
השמאלי זה לא טוב, הימני זה טוב. השמאלי קופץ, הלב שהבימית קופצת ראשונה, בסדר? יצר הרע אקדמי לטענתי. קודם כל קפצה לי המחשבה, הוא אפס. ועכשיו אני עושה באופן, והיא גם המחשבה הטבעית שקופצת לי. בסדר? היא כאילו הראשונה. היא לא צריך להתאמץ כדי שהיא תבוא, היא זמינה לי אונליין. עכשיו אני צריך לעשות מאמץ ולהגיד, רגע, האם יש רק פרשנות אחת? אתם יודעים, זה בטח רבים. אפרת, זה מודל ידוע בקואוצ'ינג וכל אפרת. אתה מכיר את זה? אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. קורה האירוע, אני מעליק לו פרשנות מסוימת, היא מולידה אצלי רגש מסוים ותגובה. עכשיו אומרים לך, בוא, בסדר, אין בעיה, סבבה. עכשיו, האם האירוע הזה יכולה להיות לו פרשנות אחרת? יכולה? יכולה. תן את הפרשנות האחרת. מה מולידה בך הפרשנות האחרת? איזה רגש אחר? מה תהיה התגובה שלך אחרת? עכשיו תבחר ללכת על זה ולא על זה. זה אפשרי? אפשרי. זה מה שאומרים לך. זה הבינוני. וזה יחסית קל. יחסית קל. בסדר? אני אתן לזה עוד דוגמה, בסדר? אתם מסכים לתת לי עוד דוגמה? ברשותכם, דוגמה קצת חריפה. מה הבעיה, לפני שבועיים היה מצד הגאווה בתל אביב. מה הבעיה? מה הבעיה במצד הגאווה? מה המהות הבעייתית פה? בסדר? מה? זה יותר מסובך, יותר מסובך. בואו רגע. בואו נוריד את כל, נוריד את הכל. נשאר רגע עם ה... אז כאילו בעיה אחת, כן, יש הרבה בעיות, לא בעיה אחת, יש פריצות, יש 1001 דברים. זה... אנשים גם שלא בקטע מצטרפים לזה וכו', אבל יש קבוצת אנשים, יש כזאת גרעין בליבה, שהם מובילים את האג'נדה, שהם, יש להם באמת נטייה כזאת. הם לא עובדים על אף אחד, הם היו מתים שלא יהיה להם את זה. הם היו שמחים שלא יהיה להם את זה, אבל יש להם את זה. יש להם את זה. ואז, כן, נגיד, יש להם נטייה כזאת. ואז מה האמירה? האמירה היא כזאת, אם זאת נטייה שלי, אז אתה לא יכול להגיד עליה שהיא אסורה או שהיא מגעילה או דברים מהסוג הזה. כן, אתה צריך... אני כזה. באמת אני כזה, יש כאלה שאומרים, תקשיב, אני ניסיתי, נורא רציתי להיות עם בנות וזה, ורציתי להתחתן, אבל לא, לא הולך, לא הולך, אני... לא הולך. טוב. מה התשובה לזה? התשובה היא כזאת, אתה לא האדם היחיד עם נטיות. כל אדם יש לו נטיות, לכל מיני דברים. יש אנשים שיש להם נטייה לכעס, לדוגמה. יש אנשים כאלה? יש להם נטייה לכעס. הם אף פעם לא יהיו רגועים. הם אף פעם לא יהיו רגועים, יש להם נטייה לכעס. אבל לאדם שיש לו נטייה לכעס, ברור לו המשוואה, כלומר, ברור לו שכעס זה דבר לא טוב, ולכן הוא מוכן להתאמץ, לעשות המון המון מאמצים כדי להיות באזורים אחרים. האם הוא תמיד יהיה רגוע? לא, הוא תמיד יהיה... במאבק, הוא תמיד יהיה בזה, אבל זה ברור לו שיש לו משהו על כף המוזניים השנייה ששווה לו בשבילה להתאמץ. בסדר? יש גם אדם שיש לו נטייה לרכושנות. יש אנשים כאלה שהם רוצים. אבל זה ברור לו, או צריך להסביר, שהרכושנות היא לא טובה, היא מזיקה לו, ולכן הוא יודע שהוא צריך להתאמץ. ברגע שאתה עושה מצד הגאווה, אתה בעצם אומר, יש לך נטייה לדומה, ואין מה להתווכח עם זה, אבל אין שום דבר על כף המוזניים השנייה. אתה בכלל לא מבין למה או מה הערך בלהיפגש עם שונה. בעוד שכל הבריאה כולה מספרת לנו שפריה וריוויה ולידה, לא רק לילדת ילדים, אלא בכלל לידה של דברים קורית כתוצאה מהמפגש של השונה, של זכר ונקבה. אז ברגע שאתה עושה מצד הגאווה, אתה בעצם אומר, אין שום ערך, הערך היחיד הוא להיות כמו הנטייה שלי. אבל אנחנו אומרים, אני לא מתווכח עם הנטייה. זאת הנטייה, וזה חלק מהבעיה, הבעיה שהרבה פעמים מתווכחים עם הנטייה. לא, אין לך נטייה כזאת, סתם אתה פרוץ. יש כאלה אנשים שיש להם נטייה כזאת, מה לעשות? זה מוכח, הם שם. אבל האמירה, יש לך נטייה כזאת. אבל בצד השני, יש ערך. ובמפגש בין נטייה לבין ערך, האדם מסוגל לעשות מאמץ כדי לחיות את החיים שלו סביב הערך. ואז מתחיל פה מאבק. ואז יש פה איזה, יש מי לדבר. וזה לא אנשים היחידים שלהם נטייה, יש הרבה אנשים עם נטיות. כאלה ואחרות. ויש אנשים שלהם נטייה לכעס, ויש אנשים שיש להם נטייה, יש אנשים שיש להם נטייה לתאוות אחרות, לאוכל, לסוכר, לאוכלים, אוכלים, בלי זה, זה גם תאווה, תאווה חזקה כמעט כמו תאוות המין, אבל ברור להם שזה מזיק להם. אז הם אומרים, אוקיי, אז אני רוצה להיות שם, אז או שהוא עושה דיאטה, או שהוא הולך לרב אשר, או שאין לו ברירה, אז הוא עושה ניתוח בריאטרי וסוגר את הבטן מבפנים. כי זה ברור לו, הוא מוכן אפילו לפתוח את הגוף שלו ולעשות ניתוח כדי להיות במקום הזה, כי הוא מבין שזה לא טוב. הבעיה היא מצד הגאווה שאנחנו מבטלים את אין צד שני. זה הנטייה שלי? זהו. מה אתה רוצה ממני? על זה אומר אדמור הזקן, לקחתי גם דוגמה מעובה, כן? אבל זה נכון גם בהרבה מאוד דברים. יש לנו נטיות לכל מיני דברים. לדוגמה, לדבר לשון הרע זה נטייה. זה נטייה טבעית מולדת של יצורים שהם בתקשורת לדבר אחד על השני. אפילו עשו על זה מחקר שמביא אותו יובל נוח הררי בספר שלו. מה, אצל קופים, מה קבוצת הרכילות האופטימלית? כלומר, מאיזה גודל מסוים אתה כבר לא יכול לרחל, זה כבר לא אפקטיבי. בסדר? זה הגדרה לקהילה. כאילו, כן, על דרך השלילה. שמירת הלשון, כן? אז הגיעו בין 100 ל-120 פרטים, לקבוצ, כאילו זה שם הרכילות היא אפקטיבית. מעבר לזה כבר, אני לא יכול לרחל ליושבי ירושלים. זה לא הסיסי. זה, על הבניין ההוא, על הקהילה, זה כבר, פה יש כבר נוזל על השפתיים הריר. כן, אז זה נטייה טבעית לרחל. אומרת לך התורה, תתגבר על הנטייה הזאת. תתגבר, הצדיק אין לו את הנטייה, הצדיק בכלל זה לא מגיל אותו. הצדיק בשבילו, לשון הרע זה כמו ג'וק. מי שכן נטייה לאכול ג'וק? יש לך דרך, זה מחה מגיל. ככה צדיק, אבל לנו יש נטייה לרחילות. ואומרת לך התורה, תתגבר על הנטייה הזאת. תלמד למה זה לא טוב, למה זה גורם נזקים, תשקיע, תיתן לעצמך כל מיני פתרונות, תעשה אלף אחד דברים, ותהיה בערך ולא בנטייה. מי אמר שהנטייה שלנו היא הזהות שלנו? יש לנו הרבה נטיות נמוכות שאנחנו צריכים להתגבר עליהן. וזה קרוב אליך הדבר מאוד. במחשבה, לייצר מחשבות חיוביות. לייצר מחשבות לתת פייט, לא לוותר למחשבה הראשונה. לתת כאילו מחשבת לימוד זכות.
נכון, אם קופץ לך שם מחשבה השנייה, כאילו, אתה
כבר צדיק. לאותו עניין אתה צדיק, כן. אם אדם עבד על עצמו, ועל ההתחלה בא לו מיד לימוד זכות, באותו עניין הוא צדיק, כן, לרגע. או לעניין. בדיבור, אתם לא יודעים כמה פעמים ביום, יש לי על הקצה של הלשון דיבור ציני. למה כאילו כזה, כל הזמן הוא שם, כל הזמן צריך לבלוע אותו, כל היום אני בולע, שלא יהיה, שלא יהיה, לפעמים מתפלק. הצדיק הוא אין לו את זה. הוא רק מלא תמימות, מלא שמחה, מלא, אין לו את הלעג הזה. בדיבור, שלא יהיה ציניות, לא לפגוע, לא לזלזל, לא... ובמעשה, כמובן, מעשה זה הכי, זה, הייתי עכשיו רוצה, אך, אם לא היה פה הייתי עכשיו, אבל אני נמנע מחלילה מנסות מעשים לא טובים. וזה, אומר אדמור הזקן, קרוב. זה תחת, תכף יסביר למה זה קרוב. זה קרוב כי יש לנו את האפשרות, כי מבקשים מאיתנו בחורה, מבחינה לא מבקשים מאיתנו לגמרי להיות שם ואלא להתגבר. בסדר? יש שאלות עד כאן? לפי שאני, כן, בכבוד. איך קוראים לך רק? גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך.
אולי.
לא אולי, תגיד אמן. כן.
שאלה קשורה, לא קשורה. איך לכל העידן הפוסט-מודרני, שבו רוב הבני אדם רואים את עצמנו כבהמה משוכללת, אני יכול לשכנע בן אדם שיש איזה טעם להתגבר על הנטיות הטבעיות שלו?
לא, אני לא מסכים שחלילה, למה להגיד דברים כאלה? אנשים, הפוסט מודרניזם רק אומר שאין אמת אחת, כל אחד עם האמת שלו, אבל לא צריך להגיע לבמה משוחדת. אנחנו לומדים, בדיוק שזה, אנחנו לומדים את התניא. יש לאדם צלם אלוקים. מה? יש לאדם צלם אלוקים, והוא צריך להיות... אנחנו עסוקים פה בשיעור הזה, בעיקר בלשכנע את עצמנו. לשכנע אחרים. אמן. בואו נראה את פרק י' ז', ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. דלכאורה, ובלבבך נגד החוש שלנו. הרי החוש מה אומר? שמה שקופץ ראשון זה דווקא הדברים הפחות טובים. בתורה היא נצחית, שאין קרוב מאוד הדבר להפך ליבו מתאוות עולם הזה לאהבת השם באמת. וכמו שכתוב בגמרא, אתו יראה מילת הזוטרתי, בכל שכן אהבה. כן, זה לא דבר קטן בכלל. וגם אמרו רזל, לצדיקים דווקא ליבם ברשותם. רק הצדיקים שולטים על הלב, שולטים על הרצון, שולטים על ה... ספרתי לכם פה כל מיני סיפור הצדיקים, כן, איך הם... יש סיפור נפלא מאוד על אחד מהחסידים של אדמו"ר הזקן. שהוא אמר בזקנותו שהמויח שליט על הלב של אדמו"ר הזקן... הציל לו את החיים. אתם מכירים את הסיפור הזה, כן? אדמור הזקן, כשהיה מלחמת רוסיה-צרפת, בין נפוליון לבין הצאר, אז רוב האדמורים היו בעד נפוליון. בפני שנפוליון היה... יחסו ליהודים היה הוגן יותר, הוא היה יחסית נאור. והצאר, עם אח שמו, היה הרע. ואדמור הזקן אמר, שאם ינצח נפוליון, יהיה טוב לגוף של היהודים ורע לנשמה. ואם ינצח הצער, יהיה טוב לנשמה ורע לגוף. והוא מעדיף את האפשרות השנייה. ולכן הוא רוצה שהצער ינצח. והוא אפילו, הוא אמר שהוא לא מוכן להיות שנייה אחת תחת השליטה של נפוליאון, וכשנפוליאון התקדם, הוא לקח את כל בני משפחתו וכל האנשים שאיתו, וגם את כל החפצים. והוא אמר שהוא לא מוכן שישאר שום דבר משלו, תחת שלטון המחשף, ככה הוא קרא לו, המחשף הזה, נפוליאון. והוא ברח, והוא נפטר, בהימלטות הזאת הוא נפטר. אחרי הוא קבור באדיץ', שזה איזה חור באוקראינה, כי הוא נפטר באיזה עיירה 120 קילומטר משם, שלה שם בית עלמין יהודי, ולקחו אותו במזחלת שלג עד לאדיץ' כדי לקבור אותו. בין שאר הדברים שהוא עשה, הוא שלח את אחד מהחסידים שלו, שהיה דובר צרפתית ורוסית, להיות מרגל ספיון, בחפק של נפוליאון. בסדר? לא. והוא היה מעביר לו ידיעות, והוא היה מעביר את זה לצאר. נפוליאון היה לו אינטואיציות מאוד חזקות. יום אחד נפוליאון נכנס לחפק, הולך אל החסיד הזה, ואומר לו, אתה מרגל! בום! ושם לו את היד על הלב. לראות אם הוא... אז הוא אמר לו, לא, למה אתה אומר את זה? אני כאן... אני זה, בגלל שאני מדבר גם רוסית וגם צרפתית, אני עוזר לכם. כאילו, ונפוליאון שם, ואז הוריד את היד, אמרו, בסדר. אז הוא אמר, המוח שליט על הלב, שלמדתי את זה לאדמור הזקן, שליט לי את ה... הצלחתי להשתלט על הלב שלא יהיה דפיקות חזקות יותר. אז זה מדרגה מיוחדת. הצדיקים ליבם ברשותה, אבל אנחנו, ליבנו לא ברשותנו. מי יצא לו כאן בחיים לא לקנה במישהו? אנחנו מקנים. קנים לפעמים, נכון? אתה רואה את זה עם מישהו, מה?
מה קבל אחרי נפוליאון?
הסברתי. השוויון שהוא היה נותן ליהודים היה לו להביא לחילון ולהשכלה. לפעמים אנחנו אומרים, הצדיק הוא חי לגמרי, זה קשור, זה שלו וזה שלי, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לא לדבר? הוא לא מקנה, הוא לא אומר, לא, זה כל אחד עם... הבניינים מקנה. הוא קיבל כזה, למה כזה? הרב הזה מופיע בכנס הזה, והרב הזה מופיע בכנס הזה, ולמה זה? שבוע שעבר רצה לדבר עם מישהו שהוא, יש לו להקת חתונות. אז שאלתי אותו, תגיד, אתם מפרגנים אחד לשני על להקות? כאילו, לפעמים נגיד, אתה נתקע בלי נגן, אתה יכול לבקש מלהקה אחרת שתביא לך... הוא אומר, תלוי מתי. כשהולך טוב, אין בעיה לפרגן. כשקשה, אתה לא... מה, נו, בשביל 100 שקל יותר זול, הם הלכו אליהם, אני הכי טוב, כאילו. טבע הדברים. בסדר. אז הצדיקים ליבם ברשותם, אלא דלעשותו, רצה לומר, האהבה המביאה לידי עשיית המצוות בלבד, שהיא ראותא דליבה, שבתעלומות לב גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפה אש. כן, האהבה המעשית נקרא לזה, הפרקטיקה. הדבר זה קרוב מאוד, ונקה לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו יכול להתבונן בו בכל אשר יחפוץ, וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא ממילא, יוליד במוחו על כל פנים אהבה להשם לדבקה בו, בקיום מצוותה ותורתו. וזה כל האדם, כי היום לעשותם כתיב שהיום הוא עולם המעשה דווקא, ולמחר לקבל שכרה. והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב. יש יכולת למוח לשלוט. בתנאי שנלך על זה, שנתבונן. ספירת הבינה, ניצור איזה בניין, נעצור רגע, נסתכל. כן? בשלב ראשון אדם רוצה הנאה. נכון? בוא ניקח עוד פעם דוגמה מאכילה. אדם עובר ליד איזה משהו לא טוב, דבר ראשון מה הוא אומר? מה הוא רוצה? זה אוכל לא טוב, איזה רוגע לך כזה יפה, ככה מלא שוקולד נוטף, טעים כזה. איזה מה? טעים, כן? דבר ראשון הוא רוצה. ואז הוא נזכר שהרופא אמר לו, אדוני יש לך סכרת, עוד רגע אתה זה. אז הוא עושה מוח שליט על הלב, זה לא מתאים לי, זה לא בשביל, מתגבר. הוא היה רוצה לעבור ליד הרוג הלך הזה ולהסתכל, להגיד ליחס, אבל זה לא קורה, צדיק אולי היה אומר את זה. אבל להפעיל הוא כן יכול, הוא מתבונן, ככה גם בגדולת השם, ככה גם בשאר דברים. והמוח שליט בטבעו בתולדתו על חלל השמאלי שבלב, על פיו, ועל כל האיברים שהם כלי המעשה, אם לא מישהו רשע באמת, אדם מאוד הרשיע, כמאמר הזל שהרשעים הם ברשות ליבם ואין ליבם ברשותם כלל וזה עונש על גודל ועוצם אבונם ולא דיברה תורה במתים אלו שבחייהם קוראים מתים כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד את השם בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה לשבר את הקליפות שמסך מבדיל ומחיתה של ברזל המפסקת בין לאביהם שבשמיים על זה שבירת ליבו ומהירת נפשו על חטאיו לא נעריך כאן ברשעים כי זה לא הנושא, הנושא כאן הוא בינוניים. אבל אפשר להגיד, להקביל את הרשעים, עוד שנייה יעקב, למחורים. נכון, משה? רצית להגיד את זה? תגיד. יפה, אני אחזור על הדברים הקדושים לטובת המאזינים. שתי עצות, אומר לנו כאן רבי משה, להתמודדות בתיקון המידות. עצה אחת, קבוצת תמיכה, קבוצת נושא. אני לא לבד, אני עם עוד אנשים, איש לראו יעזור. עצה שנייה, רק להיום. רק היום, יש תורה של רבי נחמן על זה, היום בקולו תשמעו. אני לא הולך לתקן את העולם, לא הולך לתקן את העולם. אני היום, אני לוקח את היום. ביס אחרי ביס, כמו תולעת. עולת תמיד, אומרים זה, הרב קוק אומר, עולת תמיד, עולת אותיות תולע. התולעת, תראה אותה, כל יום נותנת ביס. ביס, ביס, בסוף אתה מגיע, פתאום אתה רואה איזה עץ נפל. מה קרה? היו שם בפנים תולעים, שנה שלמה אכלו את הגזע מבפנים, כעבור שנה, באה הרוח, פו, פילה את הגזע. שקיעו, בסוף הצליחו. כן? אז זו דוגמה. אז הרשעים, אפשר לתת דוגמה, נגיד, בהקשר הזה, כן, לא שחלילה מישהו מחור רשע, אבל בהקשר של משהו נשבר בפנים. ועכשיו, כדי לעשות שינוי, צריך לעשות פה משהו דרמטי מאוד, זה לבד, זה לא ילך, ועוד אלף ואחד דברים. אז לא כדאי להגיע בכלל לאזורים הללו. הבינוני נאבק, נאבק. עד השבירת ליבו, מירת נפשו על חטאיו, כמו שכתוב בזוהר, על הפסוק, זבחי אלוהי רוח נשברה, לב נשבר ונדקי אלוהים לא תבזה, שעל ידי לב נשבר, נשברה רוח התאומה דסיטרא אחרא. מבחינת תשובת התאה, להעלות, היית התאה להקימה מפילתה שנפלה לחיצונים שהוא סוד גלות השכינה, כמאמר רזל, גלו לאדום שכינה עמהם. דהיינו, שכשאדם עושה מעשה אדום, אדום זה מעשה אדום, של תאוות, של יצרים, עושה מעשה אדום כזה, מוריד וממשיך לשם בחינה וניצוץ אלוהות המחיה את נרן שלו, המלובשים בו בנפש הבהמית מהקליפה שבליבו, שבחלל השמאלי המולכת בו בעודו רשע, ומושלת בעיר קטנה שלו, ונרן כבושים בגולה אצלה, וכשנשבר ליבו בקרבו, זה הכל עדיין על הרשעים, נשברה רוח התומה בסתרחה, והתפרדו והיקה מנפילתה וגם ניצבה, כמו שכתוב במקום אחר. אז הוא נתן כאן איזה סוגריים, מה יעשו הרשעים? מה יעשה מישהו? כבר היה באיזה מקום? הרבה חרטה על העבר, הרבה תשובה, הרבה בכי. הרמב״ם אומר, ישנה את השם שלו. יש סיפורים בגמרא שזה מגיע ממש עד דכדוכה של נפש. הוא צריך הרבה מאוד עזרה שלא קשורה אליו. לדוגמה, הרבי היה אומר, יש חמישה דברים שמאפיינים אדם שהוא, יש לו עניין של חסידות. אחד, זה, אני חושב שאני זוכר את כולם, זקן, גרטל, לימוד חסידות לפני התפילה, מקווה, וברח לי החמישי. לא, חב"ד אין פירות. אז תכף אני אזכר בו. אבל כן, אומר, זה, אם הוא עושה, אז הוא עושה את חמשת הדברים האלו, אז הוא נקרא חסיד שיבוכר. אז לגבי מקווה, שהרבי מאוד החזיק מהעניין הזה, של תבילה בכל יום, או תבילה לפני התפילה, או תבילה בכלל, מה זה מקווה? למה זה כזה חשוב? זה הרי לא עושה כלום קוגניטיבי, אבל אנחנו מאמינים שהכניסה של האדם למצב עוברי, במקום שהוא מצד אחד הוא מים חיים, ומצד שני, המקוואות שלנו היום זה קצת צריך להתאמץ כדי לדמיין את זה עם כל הריח של הכלור, אבל במעיינות אפשר, או בים אפשר לדמיין את זה, זה ככה. אז הוא נכנס למקום של מים חיים, אבל הוא בעצמו עובר חוויה של מוות, כי המים זה מקום שהוא של מיטה, אין בו נשימה. אז הוא בעצם נכנס כאילו למצב של עובר, וכשהוא יוצא, הנשימה הראשונה מעניקה לו חיים חדשים. הדבר הזה בעצמו נותן כוח לאדם שהוא לא כוח רגיל. הוא צריך עזרה. אדם צריך עזרה, אז תעשה את זה. בסדר? כאילו, אל תגיד מה זה עוזר. עוזר. כן, יעקב, מה רצית לשאול? נכון. מה שאתה אומר זה כבר נגענו בזה בפרק תתוו, בסדר? הבינוני הוא יצור דינמי. הוא נע על הסקאלה, בסדר? אפילו בקצה הוא יכול להגיע למצב שהוא בינוני, מזוכח, 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 שהוא כבר נושק לצדיק, בסדר? עד כדי כך שחלק מהצדיקים אמרו לעצמם שהם בינוניים ולהפך. לענייננו, אם משהו נעשה הרגל, זה אומר שקו המאבק של הבינוני עבר. הוא נמצא עכשיו יותר קדימה, ושמה כרגע הוא בינוני, בסדר? הוא כרגע, יש כאלה שאצלהם, פשוט קשה מאוד להגיע לתפילה 3 פעמים ביום, פיזית, להגיע, לקבוע. התרגלו, היום, לא, הוא רגיל. אם הוא לא מגיע, הוא מגיע לתפילות בית הכנסת. אז עכשיו קו המאבק של הבינוני עבר, אוקיי, הגעת, אבל איך תראה התפילה? מה היא הכוונה, מה היא, אתה מבין? אז הבינוני עצמו הוא דינמי, יש לו איזה מנעד שהוא נע בתוכו. יש כאלה שקשה להם ללמוד תורה. כשלומדים תורה, קשה להם להתמיד. כשלומדים מתמידים, קשה להם להעמיק. מעמיקים, קשה להם עוד יותר. לכן זה הדרך.
הרב, יש תיאבות שהם, מה שנקרא, שהם טבע האדם. ממש טבע האדם, שהוא נברא אוכל. מי לא אוהב אוכל טוב?
נו, אז מה בעיה לאהוב אוכל טוב? מה הרב הזה? עכשיו אמרת, אני אוהב, אבל קשה, אז צריך להתגבר. נכון? בסדר? אתה אוהב אוכל טוב, אז עכשיו תאכל וזה?
אבל אני אף פעם לא אסלט מאוכל.
תאכל במידה, זה לכן הצדיק. הצדיק הוא, יותר מדי אוכל זה לא טוב. אוכל מעט, צדיק אוכל, לשובע נפשו. אין לו בעיה, אוכל מה שהוא צריך. הרב צבי יהודה, הם מספרים עליו סיפור, הרבי בכלל, הרבי זה, לא היה ברור מתי הוא אוכל, מתי הוא ישן. היו אצלו המזכירים, ליוו אותו 24 שעות. היו מכסים לו כוס טעים איזה ביסקוויטים, היה אוכל מדי פעם, לא ראו אותו אוכל כמעט. לישון, הוא היה הולך באחד בלילה, ובארבע בבוקר כבר היו רואים את האור דלוק. חותנו היה אומר עליו ש... אומר, החתן שלי תמיד ער בארבע בבוקר. או שהוא עוד לא הלך לישון, או שהוא כבר התעורר. אז אנשים מיוחדים, על הרב צבי יהודה היו מספרים שהוא לא היה אוכל בכלל. היה אכול גם... אבל בסעודת מצווה, ברית או משהו כזה, הוא היה אוכל ברווח, והיו אומרים לו, עוד? הוא אומר, כן. מדרך כבוד, הרב רוצה עוד? כן. ולקח לזמן להבין שבסעודת מצווה הוא לא מסרב, כי זה סעודת מצווה. עד שאחותו, הרבנית רענן, הייתה באה וצועקת על התלמידים, אתם לא יודעים מה אתם עושים, אחרי זה שבועיים הוא לא אוכל, כי כואבת לו הבטן, בגלל הזה, תפסיקו להציע לו עוד, הוא לא יגיד לכם לא, תגישו לו קצת גם בסעודת מצווה, הוא לא רגיל לאכול הרבה. אז הוא צדיק, הוא אוכל ממקומות אחרים, הוא לא אוכל לא כי הוא רעב ולא כי הוא לא רעב, הוא אף פעם לא רעב, הוא אוכל כי זה מצווה. בבא סאלי היה יכול לעצום שבוע, פתאום לעשות איזו הילולה עם כבש וכל זה, ולשתוף ערק. כן? ערק ראשי תיבות עושה רצון קונו. יש גם... אה? צבי, כן. אז בואו נסיים פה את ה... אז זה העניין, עכשיו, בפרק הבא, בפרק י"ח, הוא מתחיל לתת לנו גם טיפה עצות. עצות לבינוני. הזוהר קורא למצוות עצות. ואחת העצות שהוא נותן כאן, אני רוצה להגיד אותה בעל פה, ובשבוע הבא בעזרת השם נעמיק בה בפנים. אחת העצות היא, אני אספר לכם אותה, בסדר? מה קורה לנו כשאנחנו מגלים על עצמנו שוואלה, אנחנו לא לבד. אנחנו שייכים לאיזשהו רצף. כן? פתאום זה נותן כוח. כשאדם מרגיש שמשהו שהוא מאוד חשוב לו כבר היה אצלו, נותן לו כוח. נותן לו כוח.
שמשהו כבר היה אצלו?
אני לא הסברתי את זה טוב, אני אתפה אסביר את זה עוד. מה קורה לך? אתה, נגיד, ילדת בקיבוץ מעגן מיכאל, בסדר? ילדת בקיבוץ, אתה, בסדר. עכשיו פתאום התחלת לקרוא על מייסדי הקיבוץ, על הראשונים, על יוחאי בן נון, על כל מיני אנשים. מה זה נוגע לך? אתה מכיר? הוא לא עכשיו חי בקיבוץ, שתלך לדבר איתו, יעשה לך... למה אתה לומד עליו? מה הסיפור? אני מניח, אתה אומר, רגע, אני גר פה, זה המקום שלי. אם זאת הרוח של המייסדים, זה נותן לי עכשיו גם משמעות, גם כוח, גם דחיפה. עושה לי משהו. הטרנד הזה של טיולי שורשים, שאנשים מחפשים את השורשים שלהם, איפה הם היו, מה הם עשו, ופתאום מגלים איזה. זה לא רק משהו מגניב כזה, זה איזשהו צורך לדעת מאיפה באתי, וכשאני מזהה מאיפה באתי, זה נותן לי כוח. לפני כמה זמן חמי הביא לי ספר מאוד מעניין, איזה רב אחד, לא זוכר את השם שלו, הרב פינטו משהו, הלך וצילם את הבית עלמין במרקש, במרוקו, את כל הבית עלמין, יש שם חלקת רבנים, צילם את כל החלקת הרבנים והוציא את זה בספר אלבומי, ממש. את כל המצבות, תמונה של המצבה, תרגום מה כתוב, והוא ניסה לעשות איזה עבודת מחקר על מי שכתוב. עכשיו, המשפחה של אבא שלי, הם אומנם ממקנס, אבל הם היו ממרקש ועברו למקנס. הם כאילו, בעצם הם ממרקש. אז ידעתי לדעת, האם בחלקת הרבנים יש רב מהמשפחה? האם אנחנו... אז הלכתי, השם משפחה, כן, זה לא ורד, לא היה ורד במרוקו, אתם מבינים, זה תרגום, עברות מהקוקה, שזה חבל ארץ כנראה בספרד, שממנו הגיעו מגורשים למרוקו לפני 500 שנה. התחלתי לחפש, בום, טח, נפלתי. הרב דוד, הקוקה, לפני איזה 200 שנה, 300 שנה, כתוב עליו כזה וכזה, כל מיני תארים. וואלה, לא יודע מי הוא, אולי, יכול להיות שאפילו סבא, אני לא יודע מי הוא, זה אותו שם משפחה, זה מהעיר מרקש, אז יש מקום להניח שזה קשור כמובן, וזה פתאום נותן לך איזה, תקשיב. איך אומר אביתר? היינו כאן כבר קודם. בתפקיד הפוך. או בתפקיד ישר. היינו כבר כאן קודם. לא אתה המצאת את הרבנות במשפחה שלך. היה פה איזה רבי דוד אחד לפני 300 שנה, אולי זה בכלל התחיל ממנו. זה נותן המון כוח. אז כשאנחנו פתאום מתוודעים לזה שאנחנו כאן כולנו, זה לא התחיל מאיתנו. ויכול מאוד להיות שניצן רחמים ישובי, הסבא של הסבא של הסבא שלך, בכלל לא הכרת אותו, היה איזה רבי רחמים אחד באיזה מקום, בחלב או לא יודע איפה, או באשכנז, והוא מתפלל גם כן על זרעו, והוא זה, ומה שנראה לנו שהתחיל מאיתנו, בכלל לא התחיל מאיתנו, זה נותן המון כוח. גם הבינוני יש לו כוח, אם הוא מתחבר רגע לשורשים, והולך למעלה. על זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. חזקו וימצאו רבותיי, לא תתקיים היום חבורה במדרש, למי שחשב שתהיה, אז לא תהיה. את הדפים, הייתי מציע שאני אשמור לכם באופן אישי, תמורת סכום פעות, ושיהיה לכם שבת שלום. שבת חוקת התורה.